רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל. סול סיואייל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בשתיים בצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה, ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מעברה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. השידור מועבר בלייב בפייסבוק של רדיו סול, ואם אתם רוצים לקבל ממני עוד תכנים, תיכנסו לאתר שלי ענבר אם והצטרפו לרשימת התפוצה. היום 391 באוקטובר. אני לא מאמינה שאני אומרת את זה, אבל עדיין 101 אנשים חטופים בעזה. הגיע הזמן לעשות עסקה ולהחזיר את כולם הביתה עכשיו. באופן רשמי, החגים מאחורינו, ויש לנו 5 חודשים מלאים, כמעט ללא חגים משמעותיים או חופשות יזומות, ולכן, מניסיון, זו תקופה שבה אפשר לעשות שינוי משמעותי, ממש מהפך, בכל מה שקשור לכסף שלנו. אני יודעת שהחלק הכי קשה זה להניע מחדש, ולכן אני רוצה לתת לכם כמה טיפים. דבר ראשון, תבדקו מה נקודת המוצא היום, איפה אתם רוצים להיות ב-31/3/25, וגם למה אתם רוצים את זה. עכשיו, צריך להבין מה המצב הפיננסי שלנו, מה ההכנסות מול ההוצאות, האם יש עודף ומה הגובה שלו? אם אין עודף, אז צריך לעשות פעולות מקדימות, לצמצם הוצאות ולהגדיל הכנסות. לפי העודף שיש, תבנו תוכנית פעולה. לדוגמה, אם המינוס היום עומד על 30,000 שקל ויש לכם 2,000 שקל עודף, בחצי שנה לא תסגרו את המינוס, אבל בעבודה נכונה אתם יכולים להיות בעוד 5 חודשים במינוס של 18,000 שקל. הבעיה שכדי להצליח לעשות את זה, חייבים שינוי הרגלים. אלברט איינשטיין אמר, אי שפיות זה לעשות את אותו דבר ולצפות לתוצאה שונה. ודן אריאלי אומר, שהחלק הכי קשה זה לנצח את עצמנו. לכן, כדי לנצח את עצמכם, תעבדו עם תקציב בשוטף, תנעצו ביומן פגישת עבודה עם עצמכם כל שבוע לטפל בכסף שלכם. פגישה שבה אתם נפגשים עם האיש הכי חשוב, עם עצמכם. תתכננו הוצאות על בסיס שבועי, תכנון זו מילת המפתח. וככה אתם יכולים להגשים את כל היעדים שלכם. אנחנו מדברים על חזרה לשגרה, אבל יש הרבה אנשים, במיוחד בתקופה הזאת, עכשיו, השנה, בנקודת זמן הזו, שלא חוזרים לשגרה. או לחילופין, מתרגלים שגרה חדשה. לכן, הזמנתי היום את מירי גד מסיקה, לדבר על, באמת על איך חוזרים לשגרה. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד נמשיך.
שירת לב שמיים וילדה ברוכה עם עודם בעל חיי על מפתן יומך בחצי היום מדרך קרב עליך נשאר לך מקום ללב נשותך ובנחלה הקשב אל העולם הזה שלך לך קורא ובשמך שותק לערב נוכח מלכתך והליבך אחרת זוהי שעתך ברכות קבל מקרב לב אלוהיך אלו הם ימי ואלו הם ימיך אלו תפילותיי ולתפילותיך כאן מושתנה
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר בהגשת ענבר אם.
היום האורחת שלי, יש לי אורחת מאוד מיוחדת שאני ממש מתרגשת שאת פה. אני מארחת היום את מירי גד מסיקה, חברת קיבוץ בארי, הממונה על התקשורת והתדמית של בארי ומרצה על השבעה באוקטובר. מירי, אני ממש ממש מתרגשת שאת פה ואני כל כך שמחה על הרעיון הזה, אני מחכה לו כבר הרבה זמן.
תודה שהזמנת אותי.
אז איזה כיף שאת פה. אני אשמח שנתחיל ותספרי, קודם כל, הדור שלישי בבארי.
נכון.
ספרי לנו איך זה לגדול בברי לפני השביעי לאוקטובר.
את יודעת, אני חושבת כמו כל דבר בחיים, כשאת רגילה למשהו מסוים, זה הדבר היחיד שאת יודעת שיש. זאת אומרת, איך זה לגדול בברי. מבחינתי זה מה שיש. אלה היו, זה החיים. אז לגדול בקיבוץ, את יודעת, זה לגדול בלי באמת יותר מדי גבולות של בניינים ומבנים, הרבה להיות בחוץ, הרבה להסתובב, להיות בלינה המשותפת, לא יודעת
כן,
אם זה אומר למישהו.
כן, גדלת בלינה המשותפת?
גדלתי בלינה המשותפת, עד כיתה ג' ואחר כך מגיל 15 עוד פעם, אז ככה היה לי באמת זמן מאוד צר שהייתי בבית של ההורים שלי. אבל זה
לא
עשה
לך איזשהו טראומה, אני נאמשת, כי יש הרבה קיבוצניקים שלא אוהבים את זה.
שוב, אני חושבת שכאילו רובנו עברנו דברים דומים, אבל השאלה איך התייחסנו לאירועים שעברנו, מבחינתי, זה בנה אותי, זה חישל אותי, זה גרם לי להבין שבאמת החיים שלי בידיים שלי, וכשאין מטפלת שתבוא לעזור לנו, גם לא באמצע הלילה כשאני רבה עם חבר שלי כפיר על האור ועל החושך, אז אני צריכה לעשות מעשה, ואני חושבת שכל החיים שלי בעצם גדלתי בצורה הזאת.
ובארי זה קיבוץ מאוד מוכר, וקיבוץ עשיר, יש לו את הדפוס ויש לו הרבה דברים אחרים, אבל זה קיבוץ מופרט מהבחינה הזאת, או שזה עדיין עד היום זה קיבוץ... בקיבוץ המסורתי שאנחנו קוראים כאילו.
תראי, יש הרבה תמורות והרבה שינויים בקיבוץ, אבל בגדול הוא בין הקיבוצים באמת היחידים שעדיין נחשבים קיבוץ שיתופי, שכל המשכורות הולכות לאותו חשבון בנק, ובעצם מחולקות בין חברי הקיבוץ באופן שווה. יש דברים שלאט לאט מופרטים, כמו המזון, כמו דברים נוספים, אבל יש מכבסה, יש חדר אוכל, יש בריכה, יש, באמת, יש הרבה מאוד...
זה היה קיבוץ שמח? היית מגדירה את זה כאילו...
בהחלט, זאת אומרת, אני חושבת ש... קודם כל, אני חושבת שעדיין קיימת שמחה.
הייתה אווירה, כאילו, של אנשים ש... יש מקומות, בגלל שזה מקום קטן, שיש הרבה רכילות, ויש איזשהו תמיד אווירה רעילה באוויר, ויש מקומות שיש... רכילות זה רכילות, תמיד בכל מקום במדן יש, אבל יש איזשהו משהו שאת רואה, שאת מגיעה לשם, יש איזו אווירה מיוחדת, ויש איזשהו וייב מיוחד שנורא... נורא בא לך להצטרף לזה, אז כאילו איך היית?
כן, אני חושבת שאולי מה שבאמת מאפיין את בארי, שאת יודעת, זה תמיד בהסתכלות לאחור ברור. הדברים האלה, כי כשאתה חי בתוך משהו, אז זה נראה לך הרגיל, הנורמלי, כאילו זה מה שיש. אבל אני חושבת שגם דווקא באיזשהו אופן, אמנם לא הגענו עוד לדבר על השבעה באוקטובר, אבל אנחנו נדבר, ברור לי, ברור. אבל אני חושבת שזה באמת נתן פרספקטיבה אחרת, להסתכל על הדברים מזווית אחרת, מזווית שונה, העובדה שבאמת ניתקו אותנו מהמקום שהיינו רגילים להיות בו, ובאמת לראות איך אחרי אירוע, אולי הכי מטלטל שהיה אי פעם בארץ ישראל, איך בעצם הקהילה הגיבה ומה קרה מאז ועד היום, באמת שנה וחודש אחרי, ואני חייבת להגיד שכן, זאת אומרת, הקהילה היא קהילה חזקה, היא קהילה שיש בה קשרים, אני חושבת שדווקא הקשרים אפילו התחזקו עוד יותר, ואני חושבת שבאמת בי מעוררת השראה, באמת, לפי מה שאני רואה, אנשים מסביב וגם תגובות שאנחנו מקבלים, זה מבחינתי זה מדהים.
מדהים.
ממש.
אז כאילו כל, זה בעצם חיזק את מה שהיה קודם.
אני חושבת שזה חיזק העצים ואפילו כאילו בנה דברים חדשים שלא היו קודם.
מדהים. אז בואי נגיע לשביעי לאוקטובר, שבת, 6:29, איפה זה תופס אותך?
אני לא יודעת מה זה ה-6:29 הזה שכולם מדברים עליו, כאילו זה נהיה איזה מיתוס
זה
כזה,
ה-6:29. זה היה
שעה, לא? לא, שעה זה... של מה?
שהתחילו את הטילים הראשונים.
אז באמת היו התראות, זה היה בערך 6:30, אני לא הסתכל, אני יכולה לנסות לבדוק, זה באמת סביבות 6:30, אני חושבת שהייתה התראה אולי בכל מקום, התראה אולי בדקה טיפה שונה, יכול להיות שאולי ההתראה הראשונה בכלל הייתה ב-6:29, אבל באמת איפשהו באזור ה-6:30, באמת התראה. אפילו לא, את יודעת מה? אפילו לא התראה, לפני התראה, היה באמת את הקולות של הפיצוצים. דרך אגב, גם למה בבארי לא הייתה התראה לדעתי בשעה הזאת? כי תמיד מדלגים על בארי. זה, כן, הטילים לרוב מדלגים על בארי. כמות האזעקות שהיו בבארי היא באופן יחסי לכל האזור ובכלל, היא לא מאוד גדולה, היא לא מהגדולות. אז כן התעוררתי דווקא לקולות של הפיצוצים, שלי היו נשמעים כמו רעמים. כמו רעמים, בגלל הכמות והעוצמה. אני הסתכלתי דרך החלון ואני מסתכלת לראות מה עם הרעמים, אם יש ברקים, אם יורד גשם, ואני רואה שבואי, אוקטובר כן. ישראלי זה גם, קיץ.
זה גם היה ממש יום שמשי לחלוטין.
כן, זה היה מאוד חם, כן? מאוד מאוד חם באוקטובר, ואני רואה שאין כלום, ואז באמת באיזשהו שלב גם היה את הצבע האדום, לדעתי זה אפילו לא היה באמת בשש וחצי, אבל אני לא צריכה לברר את זה. בכל מקרה, אני יוצאת החוצה לפרגולה כדי לראות את הטילים, ואפילו מצלמת אותם, יש גם וידאו שאני מצלמת, ואני רואה ממש איך הם מדלגים מעלינו, ואני אומרת, הקבוצה הזאת לתל אביב, הקבוצה הזאת לבאר שבע.
אתם כבר כאילו, למודי ניסיון מהשנים האחרונות, אתם כבר יודעים בדיוק לאן כל דבר הולך.
כי את רואה את הכיוונים, לכיוון צפון את רואה, את רואה לכיוון דרום, את רואה לכיוון מזרח, זאת אומרת, את ממש רואה לאיזה כיוונים, חוץ מלמערב, מן הסתם שזה לכיוון שלהם, את ממש רואה את הכיוונים, ואת רואה שהם מדלגים מעלייך, הם מעלייך, כאילו, הם לכיוון מעל הראש.
ובטח בשנים האחרונות היו הרי מלא צבע אדום וצוק איתן והכל, אז את לא התרגשת בכלל.
זה לא עניין שלא התרגשתי. את יודעת איך אנחנו אומרים תמיד, מה שנקרא שקיבוץ בארי זה 99% גן עדן ואחוז גיהנום, ובזמן האחרון אני גם הוספתי לזה את המשפט של האחוז גיהנום הזה, גם ידענו איך להתמודד איתו. יש התראה, יש מרחב מוגן, הולכים למרחב המוגן ויודעים איך להתמודד עם האחוז הזה. הוא לא נעים, הוא בלתי נסבל, אנשים לא צריכים לחיות ככה באף מקום בעולם, אבל כבר למדנו.
אוקיי.
מה שנקרא שגרת חירום.
כן.
ופה בעצם באמת נכנסנו פעם אחת לממד בגלל ההתראות, אבל אחרי זה באמת בשעה 7, ממש 7:00, זה כן אני זוכרת את הדקה, כן קיבלנו התראה שאומרת שיש חשש לחדירת מחבלים, ושניכנס למרחבים המוגנים, ובגלל שאמרו חשש ולא אמרו יש חדירת מחבלים, מבחינתנו זה משהו מינורי, זאת אומרת, בטח טעות, בטח משהו על הגבול ותכף ייגמר, ופשוט נכנסנו ככה כמו שאנחנו, בלי לקחת שום דבר.
וואו. אחד הדברים שאני זוכרת, אנחנו חברות בפייסבוק הרבה מאוד זמן, כל שעה עגולה את פרסמת פוסט. אני זוכרת שאני חיכיתי כבר לשמוע מה קורה, כי זה היה מצמרר ברמות. וסיפרת בעצם על מה שעובר עליכם. היה אחד הפוסטים, אני זוכרת, שורפים לנו את הבית, אנחנו פה. אחר כך היה, עברתם לשכנים, הצלחתם להיחלץ ולעבור שכנים. כאילו, קודם כל, אני תכף אשמח שתספרי לנו קצת על היום הזה, אבל מה גרם לך בכלל לכתוב את זה? כאילו, מה גרם לך לתעד את זה בכלל? איזה מחשבה? כאילו, בשיא שבתי על בן אדם שהוא נמצא תחת איום, ובכל זאת הוא מצליח בקור רוח, להחליט שהוא מתעד את הדבר הזה.
אני לא יודעת להגיד אם זה היה כזה בקור רוח, אבל אני אמרתי לך שבשעה 7 נכנסנו, כמו שאנחנו, לא לקחנו איתנו לא מים, לא נעליים, עם פיג'מות, לא הכנסנו דברים לתוך הממד, מתוך הנחה שהדבר הזה תכף נגמר, כי זה רק חשש. ובשעה 7:10, ותשימי לב, אני שמתי לב לזה רק אחרי כמה פעמים שאמרתי את זה, אבל בשעה 7:10...
10 דקות אחרי.
כן, שזה השביעי לעשירי, 7:10, שזה יוצא כאילו 7:10... ואני מספרת את זה, פתאום אני קולטת שזה גם אותו, אני מבינה שמדובר באירוע היסטורי.
וואו.
עכשיו, לא כי אני גאונה, ולא כי יש לי יכולות על ואיזה הבחנה חדה, פשוט, כי בשעה 7:10 אני שומעת גם את הצעקות של המחבלים מתחת לבית, וגם את היריות, ואני מבינה שזה אמיתי.
וואו.
עכשיו, דבר כזה בחיים לא היה. לא ידעתי שיש נובה, לא ידעתי שהם הגיעו לסדרות ולאופקים ולקיבוצים. לא היה לי מושג. אין לי מושג, אבל עצם העובדה שהיו אשכרה מחבלים בבארי, זה בחיים לא קרה.
בחיים לא קרה.
ולכן, זאת אומרת, זה קרה פעם בשנות ה-50.
זה לא רק את היית מופתעת, אני חושבת שכולם היו מופתעים מהדבר הזה.
אבל ברגע הזה אני הבנתי שמדובר באירוע היסטורי. זאת אומרת, מזה שאומרים לי יש חשש, לזה שאני נכנסת לתוך הממה.
זה 10 דקות.
זה 10 דקות. אבל זה 10 דקות שלא היה לי שום יכולת גם לצאת החוצה מהממד ולהצטייד. זאת אומרת, זה 10 דקות שהבנתי שהם פה אצלי.
אז הייתם כל השעות האלה בלי מים, בלי אוכל?
נכון.
איך מסתדרים?
אוכל, את בטח, את לא רעבה כשאת במצב של פחד מוות. בלי מים, נכון. אני הייתי צמאה כל הזמן. הילדים שלי לא רצו מים, ובאמת אף אחד לא רצה. גם עשינו את מה שנקרא את הצרכים שלנו בתוך הממד. לא הייתה ברירה, כאילו, אי אפשר לצאת החוצה, הדלת שלנו היא הייתה דלת, זה דלת זכוכית. היא יוצאת החוצה ומחבל נכנס, זהו, נגמר, זאת אומרת, אין את הזמן, רגע, בוא נרים את המכנסיים ונרוץ חזרה לממד, זה לא אופציה בכלל. אנחנו כל הזמן שומעים את הצעקות וכל הזמן שומעים את היריות, וזה יכול להיות עניין של שניות עד שהם אצלך בתוך הבית, ולא יכולנו באמת לצאת. אבל לשאלתך באמת, למה כתבתי? אז היו לזה כמה סיבות לא מודעות, דרך אגב, הכל ברברס אינג'ינירינג, שניסיתי להבין על עצמי ולהסתכל לאחורה. אז פעם אחת, א', קיבלתי מלא טלפונים ומלא הודעות, אם זה בוואטסאפים, ואת לא יכולה לענות לאנשים. א', את צריכה להיות מרוכזת, את צריכה להיות מפוקסת, ומצד שני, את לא יכולה להיעלם, כאילו, ולהלחיץ אנשים. אז מה עושים כדי כן לדווח לכמה שיותר אנשים? ברשתות החברתיות, וחשבתי מה הרשת החברתית שבה אני הכי, יש לי את החשיפה הכי גדולה, וגם כמובן לקרוא לעזרה, איך אני יכולה לעשות את זה, אז באמת החלטתי שאני, באמת זה גם אני הרגשתי כאילו זה באמת היה כל שעה עגולה, לפעמים זה היה יותר, לפעמים זה היה פחות, אבל באמת הרגשתי שאני חייבת איכשהו להוציא את זה החוצה, לידע מה קורה איתנו, מה קורה בבארי, וגם לקרוא לעזרה, וזאת הדרך שהייתה לי. ולימים דרך אגב פגשתי חברה, קולגה כזאתי, שהיא מקיבוץ לידי, מקיבוץ ארז, והיא אומרת לי, מירי, אני יושבת בממד עם הבן שלי, יש לנו מחבלים בארז, בקיבוץ, 200 מטר מהבית שלי, ואני קוראת את הפוסטים שלך, ואני אומרת אחד משני דברים. אחד, או שהשתגעת ונפלת על השכל, מה שנקרא, כי זה לא הגיוני מה שכותבת, או שבוט השתלט לך על הפייסבוק, כותב במקומך, כי את יודעת, גם שמעו שכאילו, המחבלים לקחו את הטלפונים והעלו לרשתות החברתיות דברים, וכאילו חשבה שזה לא אמיתי.
זה באמת היה, תקשיבי, אנחנו אף פעם לא עברנו כזה דבר. זה באמת היה לא אמיתי, אתה יושב, אני יכולה להגיד לך שאומנם ישבנו מול הטלוויזיה, אבל אתה תופס את הראש, אתה אומר, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני, וגם השדרנים, הם בעצמם לא הבינו מה, לקח להם זמן להבין, מי תיאר לעצמו שיש כזה דבר? זה היה לא הגיוני.
נכון, והתיאורים גם, הם לא שהם נכנסו יותר מדי לפרטים, הם היו מאוד לקוניים, זה ברמה של משפט שניים כל פעם שכתבתי. זה הכלי שהיה בידיי.
אני יכולה לספר לך משהו, אולי את לא, אני לא יודעת כמה היית חשופה לטלוויזיה באותו בוקר.
לא הייתי בכלל.
אז אני זוכרת שהיה איזשהו קטע שדני קושמרו ראיין מישהי מברי. סליחה שאני זוכרת שהם, יכול להיות. והיא לוחשת, והיא אומרת לו, מחבלים אצלי בבית, אני לא יכולה לדבר, והיא לוחשת, ואומר לה, תגבירי בבקשה את הכל, והיא אומרת לו, אני לא יכולה, כאילו הוא לא
מבין אפילו.
בשיחה השנייה, השלישית, הוא כבר הבין, כשהוא דיבר עם אלה בן עמי, וכשהוא דיבר, הוא כבר הבין שכבר קורה משהו, אבל הוא לא הבין, הוא אומר לה, כאילו זה יצא כאילו קצת מנותק, כי אף אחד לא הבין.
נכון, גם אלי היה, גם הוא עלה בסביבות 8:30 בבוקר, אני חושב שהוא עוד היה הראשון אולי שדיבר עם קושמרו.
לא, הוא דיבר אולי עם ירון.
לא, עם קושמרו.
קושמרו.
וגם הוא אומר לו, מה, איך אפשר לעזור? איך אפשר? הוא אומר, תביאו כוחות, כאילו זה לא היה...
אבל באיזשהו שלב הצלחתם לברוח מהבית ולעבור לשכנים?
שזה בפני עצמו, זאת אומרת, זה לא באיזשהו שלב. המחבלים נכנסו אלינו בסביבות בין 12-1 בצהריים, בעצם החליטו להתלבש על הבניין שלי. הבניין שלי זה בעצם בניין של שתי קומות. אני בקומה השנייה, והם נכנסו לשכנים. זה בעצם 4 דירות, 2 קומות, נכנסו קודם כל בצד השני לשכנים, ניסו לפוצץ להם את הדלת, לא הצליחו, הציתו להם את הבתים, הם הצליחו להימלט בעצם מהחלונות של הממד. הממד שלהם פונה לכיוון אחר מהממד שלי, זה נגדי. אז הם הצליחו להימלט לאיזשהו כוך, מהכוך כל אחד מהם אחד הסתתר במחסן כמה שעות, ואחר כך עבר לשכנים, והשני ישר לשכנים. ואז הם הגיעו באמת לצד שלנו, והתחילו אצל השכן שלי למטה, אבלו מילס, זכרונו לברכה, שלצערי לא הסתתר. הוא לא הבין, אפילו שהגיעו אליו כמה פעמים ואמרו לו תסתתר, כאילו יש מחבלים, או שהוא לא רצה להבין, או שאנחנו לא יודעים מה היה שם בדיוק, אבל הם תפסו אותו מיד, ולצערנו גם רצחו אותו. ואז הם מגיעים אלינו, ואנחנו מבינים שכאילו, אם הם מצליחים לפתוח את הדלת, אז אנחנו מסיימים את החיים שלנו ברגע הזה, ומעבר באמת להבטח את הדלת ברמה המקסימלית, לא היה לנו הרבה מה לעשות באותה נקודה, ובאמת ברגע שהם עולים אלינו הביתה, שזה היה באמת דקות בודדות אחרי שהם רצחו את אבלום, אז הם מגיעים אלינו הביתה והם מיד ניגשים לדלת של הממד. וזה פחד מוות. זאת אומרת, זה משהו שאת לא יכולה בכלל לתאר במילים. זה לב דופק על מיליון, זה נשימות בקצב מטורף שכאילו את כבר תכף נחנקת מהנשימות של עצמך. ואת מבינה שברגע הזה שהם צורכים בערבית מהצד השני ומפוצצים את הדלת, איכשהו, אני לא יודעת מה הם הביאו, יש לנו מחלוקת בבית, כן הייתה פצצה, זה סתם היה לום, או לא יודעים מה, זה היה בום ועדף, אבל הדלת לא נפתחה. הצלחנו להבטח אותה, גם היה לנו בריח, וגם אלי שם ממש שולחן מתחת לידית, ועל זה ספרים, ככה שבאמת הידית לא יכלה לזוז, והם לא הצליחו לפוצץ את הדלת. ואז הם פשוט עברו למלאכת ההצתה, וממש עברו חדר חדר, ממש שמענו את הלאוויור, והרחנו ריח חזק מאוד של גז, שלא הריח כמו גז לבישול, הם הגיעו עם איזשהו חומר תברה מאוד 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 עליק, וברגעים האלה, עוד אפילו לפני, כבר אמרתי לאלי שאנחנו נקפוץ מהחלון, ברגע שהם יציתו את הבית, בהתחלה ידינו דברים, בהתחלה הוא לא הסכים, אחר כך הוא אמר לי, בסדר, אבל רק שהאש תגיע ממש אלינו. ואז כשראיתי את המגנטים שהיו על הדלת של זה היה חדר של הבת שלי, ראיתי את המגנטים על הדלת של הממד נמסים, אז הבנתי שהגיע הזמן, ובאמת עברנו לחלק של הקפיצה, השתדלתי, בוא נקרא לזה, לנהל את הדבר הזה כמה שאפשר, כי בסדר, קופצים ואז מה? כאילו, גם אם אני מוציאה רגע את הראש החוצה ויש שם מחבלים, הם יורים בי, אז זה לא עוזר לי מה אני עושה כדי להבין שאין מחבלים בחוץ. אז באמת צילמתי בווידאו ואז הכנסתי את הווידאו פנימה וראיתי שבאותו רגע אין מחבלים. אז קפצנו וגם אמרתי רגע שנייה אני קופצת ואז מה, איפה מסתתרים? אין פה איפה להסתתר. אז שכן הציע לנו להגיע אליו שהוא עומד עם נשק בחוץ, אבל הוא באזור בין 50 ל-70 מטר מאיתנו. ובסדר, אבל זאת הייתה הצעה, מה שנקרא, היחידה והכי טובה שקיבלנו. ובאמת שקפצנו, אז כאילו כולם נכבלו ברמה כזאת או אחת, אבל הבן שלי פשוט לא קם מהרצפה. ואחרי שאני צועקת עליו פעמיים לקום, הוא אומר לי, אמא, אני לא יכול, ואז הוא מרים את הרגל, ואני רואה שהיא שמוטה ומדלדלת. ואני מבינה שהוא שבר אותה, אז כבר בראש רץ לי שכאילו כל התוכנית לרוץ לשכן היא כבר מבוטלת. אבל ברגע הזה באמת הגיעו, אני קוראת לזה, הגיעו מלאכים מהשמיים, באמת השכנים שלנו, הילד שחורי ואיתן בן הזוג שלה, שפשוט ראו אותנו מהחלון שלהם, ועזרו לנו להימלט אליהם הביתה, וככה באמת, מה שנקרא, ניצלנו בפעם השנייה, פעם אחת מזה שהם לא הצליחו לפתוח את הדלת, פעם שנייה באמת מזה שהיה לנו לאן להימלט, אחר כך היו עוד כמה פעמים שניצלנו לאורך הדרך, אבל אני חושבת שאולי זה אחד הדברים באמת המרכזיים ש...
מתי חילצו אתכם?
חילצו אותנו בשעה 6:45 בערב, כשבעצם כוח של מטכ"ל בא ודפק על הדלת של משפחת שחורי, ואיתן ישר רץ לפתוח, ואני ככה לא זוכרת אם זה היה רק בראש שלי, או שבאמת צעקתי את זה, כאילו מה אתה עושה? זה יכולים להיות מחבלים, אבל היה לו איזה ביטחון כזה, והוא מיד פתח את הדלת, ובאמת עמד מולנו... כוח של סיירת מטכ"ל שהוריד אותנו למטה, ובעצם ככה נחלצנו.
וישר נסעתם לים המלח?
לא, ממש לא. קודם כל נפרדתי מאלי, עלינו על הרכב ולא היה מקום, ולאלי לא היה מקום ברכב, והוא נשאר בחוץ, ומשם הוציא אותנו החוצה בעצם לאזור של שטח כינוס, אלי בינתיים נשאר, ובאיזשהו שלב כשהגיע האוטובוס של החילוץ, אז אלי... אני אומרת, אני לא נוסעת מפה בלי אלי, ואז פתאום הוא מכניס את הראש פנימה, הוא דרך אגב איבד את הטלפון שלו באירוע, אז גם לא היה לי איך לתקשר איתו. אבל הוא מכניס כזה את הראש, ואומר, אני נשאר פה לחכות להורים שלך ולגיסתך. יש לי משפחה גדולה בבארי, והוא נשאר לראות מה קורה, באמת מה קורה איתם. ואז בעצם מחלצים אותנו, מפנים אותנו בהתחלה, אותנו, את האוטובוס שלנו לתל אביב. עוד לא היה פינוי מאורגן, לא היינו הראשונים ממש שחילצו אותם, אבל היינו יחסית בין הראשונים, ולכן כאילו מי שלקח אחריות על האוטובוס פשוט ביקש שיפנו אותנו לתל אביב, ובאמת זה מה שהיה.
למלון בתל אביב? כאילו, או ש...
כן, תוך כדי הנסיעה הוא היה בקשר עם ברך לי השם של זה, אחד כאילו אנשים בכירים בקיבוץ, שהוא לא גר בבארי, ובעצם הוא סידר לנו תוך כדי מול המועצה איזשהו מלון בתל אביב, מלון ג'ו.
אני חושבת על זה מגיעים, אמצע הלילה, אין ברדים, אין משחת שינה, אין כלום, כאילו עם תחתונים ויחפים, מה...
ועם ילד עם רגל שבורה.
וילד עם רגל שבורה, וכולם בטח בהיסטריה ובוכים ו...
אז ברגעים האלה אנחנו כבר יותר, כבר מאוד מותשים, הבכי וההיסטריה הוא, אי אפשר להגיד שנרגע, אבל כאילו בנסיעה וזה, איכשהו כבר נשמנו, דרך אגב, גם על אוטובוס הפינוי שלנו ירו, ריססו לנו את האוטובוס משני הכיוונים, זה גם עוד היה עניין שגם ממנו ניצלנו אחר כך, ובאמת שאנחנו מגיעים לתל אביב, אני קודם כל, דבר ראשון שאני רוצה לעשות זה לפנות את הבן שלי לבית חולים. אני מתקשה, כאילו אני מורידה אפליקציה של גט טקסי, אין קול ואין עונה, באמת תל אביב הייתה משותקת בערב הזה, אז אני באמת, כמו שאת אומרת, היינו חסרי קול, מזל שהיה לי ארנק סלולרי בטלפון, אחרת גם כסף לא היה לי. דרך אגב, באמת הבעלים של המלון רצה לתת לי שטר של 200 שקל, כדי לשלם למונית, כי לא ידעתי, איכשהו בסוף הסתדרתי, אני אפילו לא זוכרת, הם היו כל כך מקסימים איתנו, שזה לא יאמן. אבל רצתי רגע ליאלו לקנות כפפים, היינו יחפים, לקנות מטען לפלאפון, משהו קטן לאכול ולשתות. ושם בעצם, תוך כדי, איך שאני מסיימת לשלם, ואני מרימה את הראש בעצם מהקופה, אני רואה עוד פעם שלושה מלאכים, שזה באמת שלושה אנשי מדה, חובשים של מדה, שבעצם הסכימו, ביקשתי מהם שיפנו את הבן שלי, ובאמת הסכימו לקחת את הבן שלי לבית חולים. וזה בעצם כאילו היה
הכניסה שם. ושם עשו לו ניתוח והכל בסדר.
האמת שלא כל כך. עשו לו ניתוח רק איזה שבוע ומשהו אחרי, וגם השבוע הבא הוא גם נכנס לניתוח.
טוב, קווה שזה יסתדר מתישהו.
זה יסתדר, כן. הוא ילד, הוא יחלים. זה אין לנו ספק.
תגידי, קהילה כל כך קטנה. 101 אנשים נרצחו.
2.
102, סליחה.
עם קרמל גת שנרצחה לפני חודש או קצת.
102, אז... אבל באתי אגיד 40 נחטפו, אז אני לא יודעת לספור את המניין עכשיו, אבל כל כך הרבה אנשים נרצחו. 40 אנשים נחטפו.
30.
30
נחטפו.
לפחות 10 עדיין שם, בחיים.
10 שם, לא בחיים.
למה? יש חלק, לא כולם הודיעו על...
רק 3, אנחנו... רק 3 אנחנו מקווים שהם בחיים.
איך מתמודדים?
זה... אני לא חושבת, בגלל שאנחנו בתוך זה, אני לא חושבת אפילו שאני יכולה להסתכל מאחור, כאילו מה שנקרא לאחור ולהגיד לך איך כאילו מתמודדים / התמודדנו. אני חושבת שזה ממש יום ביומו. זה כאילו את חיה בעצם את האירוע עדיין שוב ושוב 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 ושוב, כל עוד החברים שלנו עדיין שם. זאת אומרת, זה בלתי נסבל. את לא באמת יכולה להתקדם כשאת מבינה שחברים שלך שם, והם סובלים יום-יום. זאת אומרת, מה זה סובלים? זה כאילו, זה התעללות, ואת רוצה להאמין שהם בחיים.
השבוע שמעתי את איציק אורן, אבא של יאיר ושני אחים, יאיר ושכחתי את השם של הבחור השני, שהם שני אחים ששבועים בעזה, והוא אומר, התכוננו ליום המאה, וחשבנו שזה הרבה, ועכשיו אנחנו מתכוננים ליום ה-400, שזה לא יאומן הדבר הזה, כאילו.
אני חושבת...
שגם אין משפחה אצלכם שהיא לא נפגעת באיזושהי צורה.
כן, קודם כל, באמת להתמודד עם העובדה שהם 102 מהחברים שלך, למזלי, כאילו, את כבר לא יודעת, כבר אין את המילים המתאימות בלקסיקון לבטא את הדברים, אבל באמת המשפחה שלי כולה שרדה, כל מי שהיה בבארי נשאר בחיים, והיו חלק שגם למזלם לא היו בבארי. אבל חברים טובים וקרובים שלי, של הילדים שלי, של ההורים שלי, 102 בעצם כבר לא איתנו, וזה ברמה כזאת שאת הולכת ברחוב, את הולכת במדרכות, ואת לרגע מהרהרת לגבי בן אדם ספציפי, את אומרת, רגע, מזמן לא ראיתי אותו, הוא איתנו או לא איתנו? זאת אומרת, את לא יכולה באמת לקלוט מה זה 102 חברים. כאילו, לפעמים זה ממש, באמת ברמה הזאת שזה מבלבל, רגע, כאילו, אולי סתם לא ראיתי אותו, או שממש, זה תחושות מאוד קשות. מאוד קשות ולא נוחות, הבטן מתהפכת ברגעים האלה. ולגבי החברים שחטופים באז, אז זה בלתי נסבל ברמות ש... את יודעת, מי שלא איתנו, אז את יכולה להתחיל להתאבל עליו, את יכולה כאילו לנסות להתקדם, כי המצב הוא סטטי. פה המצב הוא דינמי, ואת אפילו לא יודעת מה קורה. וזה, אני חושבת, הקושי הכי גדול. ומצד אחד יש תקווה, ואת רוצה להאמין שהכל ייגמר באופן יחסי, בטוב, אפילו אין, זה גם לא מילה מתאימה, אבל שהם יחזרו הביתה ושמי שבחיים יחזור בחיים, ואז רוצחים את קרמל גת ועוד 5 חטופים, שאנחנו יודעים שהיא הייתה יכולה להישאר בחיים, והייתה יכולה להיות משוחררת ביום ה-56 לעסקה, היום שלא קרה, או ב-57. זה תחושות איומות. זה תחושות איומות, זה תחושות של להיות בקשר עם משפחת בן עמי, ולראות את ה... כמה כוחות נפש אתה צריך להוציא מעצמך כדי רק לצוף רגע, כאילו לשמור את עצמך למעלה. זה, והלב יוצא, כאילו מעבר לזה שהוא יוצא לחברים שלנו שהם שם, הוא יוצא למשפחות שמרגישות את החוסר הזה ברמה היומיומית, כואבות ברמה היומיומית.
חוסר ודאות הוא נוראי.
זה לא רק חוסר ודאות, זה גם חוסר עונים. כן. כי עושים המון פעולות מצד אחד, אבל הן לא באמת מובילות למשהו.
זה גם לא בשליטתך, את יכולה לעשות 1,000 פעולות, זה לא יעזור, זה לא בשליטתך.
נכון, אבל אני חושבת שהעובדה שאנשים עושים פעולות, זה כן עוזר בכמה דברים. פעם אחת זה כן תומך במשפחות עצמם, שהן רואות שהן לא לבד. פעם שנייה זה תחושת האקטיביות הזאת, של כן. שאני לא יושב ובוכה על מר גורלי,
למרות... שפחות אני פועל.
בדיוק, אז אני חושבת שכשהם יחזרו, וכשסוף כל סוף נוכל להתחיל באמת להשתקם, אז לפחות נקודת הפתיחה שלהם היא, היא, היא כמה שנמוכה היא לא תהיה, היא תהיה עם איזשהו נקודת אור.
אני מקווה. אני רציתי לשאול אותך, כי תקשיבי, זה חודשים על חודשים, שאתה, דיברנו היום על חזרה לשגרה, שאתה בבת אחת נשבר מהשגרה, בבת אחת, וזה... לא רק להישבר, כאילו זה פשוט למצוא את עצמך באמצע כלום ולהתחיל מחדש, בלי בגדים, בלי הבית שלך, בלי אפילו, הדברים הכי הכי בסיסיים, אין כלום, אתה נמצא מלון, 5 נפשות, 6 נפשות, כל אחד כמה משפחה שלו, ביחד, בחדר אחד, בסיטואציה, לא, כשיש כל כך הרבה נרצחים, כשיש כל כך הרבה חטופים, שאתה לא יודע בעצמך מי נגד מי ולמה. כל כך הרבה דברים להתמודד איתם, זה, אני חושבת על זה, זה בלתי, כמעט נורא קשה להתחיל, איך מתחילים בכלל לרקום חיים מחדש, או לצאת מחדש לשיקום, איך מתחילים לשקם?
אני חושבת שכאילו אמרתי את זה קודם, אולי זה בריחה, שוב, אבל אני חושבת שבאמת, קודם כל העובדה שלקחתי על עצמי תפקיד מבחינתי מאוד מאוד משמעותי, עוד בתחילת הדרך, אולי זה היה לברוח מלטפל בכל הדברים, לא עניין אותי, כאילו שאין לי ציוד, חומרים, בגדים, כאילו, לא התאבלתי, את יודעת, עד היום, וכאילו, לא התאבלתי על ה... והכל הלך, לא נשאר כלום, 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 אפילו ציוד של העסק שלי הלך, שהיה בבית, כאילו, הכל, פשוט הכל, לא נשאר לי כלום. ולא עצרתי לרגע אפילו להגיד, כאילו, פעם נגנב לי איזה תכשיט, ואני זוכרת שהיה לי רגשות מאוד מאוד קשים, חודשים, הלכתי עם הרגשות. אני אומרת לך, אני בכלל לא התעסקתי בדבר הזה, זה פשוט מבחינתי, אני לא אגיד היה שולי או לא שולי, לא היה לזה מקום אצלי. מרוב שכאילו, הכל היה תפוס בדברים אחרים, באבל, במאבק, בכל כך... פשוט לא נתתי לזה מקום. אני גם לא יודעת אם אי פעם אני אתן לזה מקום, אם יתפנה לזה מקום. הרי אתה חייב שחרר משהו כדי לתת מקום. אז גם בהיבט הזה לא התעסקתי בזה. זה באמת לא עניין אותי, לא העסיק אותי. וגם מיד גייסתי את עצמי כאילו לתפקיד של ניהול התקשורת והתדמית של בערי, וזה היה עבודה של יותר מ-24-7, בטח בהתחלה, זה כאילו ימים כללות.
כאילו להיות בדוינג ולא ב...
נכון, נכון. וזה החוזקה והחולשה שלי ביחד. כאילו, מצד אחד זה מאוד להיות בדוינג, ואני בן אדם שפועל מצוין בלחץ, וכאילו חי מהדברים האלה. מצד שני, זה לא מאפשר רגע באמת לעצור, ואמרתי לך, 102 חברים שכבר לא איתנו, ובאמת להתאבל אחד-אחד. אני יכולה באמת לספור על שתי ידיים את האנשים שהצלחתי באמת לקלוט שהם כבר לא איתי, שזה באמת האנשים שיותר קרובים אליי, ואחרים, כמו שאני אומרת לך, אני הולכת ברחוב, אני לא סגורה על זה אם הם איתנו או לא איתנו. זה היום ונורא. כאילו, זה מזעזע.
קשה. אני כן רוצה לדבר איתך, תראי, את היית יועצת עסקית לפני, ובעצם עשית שינוי, בעל כורכך עשית שינוי, סגרת
כן,
עסק.
נכון.
כי יועצת עסקית, לקחת על עצמך את ההובלה של התקשורת, קשר עם התקשורת מברי, ובעצם אני שומעת אותך בשיחה שלנו, את אישה מאוד מאוד חזקה, את אישה עם חוסן מאוד מאוד גדול, ובכל זאת אני רוצה לשאול אותך, כשאת מסתכלת אחורה, מה את מבינה? מה באמת, מה למדת על עצמך, כאילו, מה הדבר הזה?
כמו שאמרתי לך, בשעה 7:10, שהבנתי שמדובר באירוע היסטורי, אז הבנתי שיש לי פה שתי מטרות. קודם כל הבנתי שהחיים שלי בחיים לא יחזרו להיות אותו דבר. זה היה איזשהו מין אסימון שנפל כן ב7:10 בבוקר, בלי להבין מה זה אומר ומה ההשלכות של זה וכלום. פשוט הייתה איזושהי תובנה, נפל שם איזשהו אסימון, וכן הבנתי את זה ברגעים האלה. וידעתי שכאילו החיים שלי בחיים לא יחזרו להיות אותו דבר, ולכן היו לי שתי מטרות. קודם כל, מטרה ראשונה, לשרוד אני ומשפחתי. ומטרה שנייה, לשרוד כדי לספר. אמרתי, מישהו חייב לספר מה היה כאן. ברור לי שאנשים יספרו ברמה כזאת או אחרת, אבל הרגשתי שנבנית בי איזושהי מין שליחות כבר בממד, שאני חייבת לשרוד כדי לספר, ובין היתר הפוסטים שאת מדברת עליהם, הם היו חלק מזה. וגם ניסיתי קצת לצלם בתוך הממד, וישר כאילו כולם כעסו עליי שמה אני מצלמת. עזבי את זה שימים, חודשים לאחר מכן, אמא, תשלחי לנו את מה שצילמת, כאילו... ברור. אבל צילמתי באמת ממש ממש מעט, בדיעבד, כאילו, אני קצת כועסת על עצמי שלא עשיתי יותר, אבל עשיתי את מה שיכולתי באמת באותה נקודת זמן. ו... מה הייתה השאלה?
לא, שאלתי מה למדת על עצמך.
מה למדת? נכון. אז באמת ברגעים האלה, תראי, לפני השבעה באוקטובר, כמו שהיה כאילו כלפי חוץ, העסק נראה עסק מסגשג, בדיוק הייתי לפני, כאילו נורא רציתי, כאילו לפעמים יש לנו חלומות שהם חיצוניים וחלומות שהם פנימיים, ולפעמים איזשהו חלום פנימי שהיה הופך להיות כבר לא פנימי ולא רלוונטי, אבל הוא כאילו נשאר, את כאילו חייבת רגע לממש אותו, אפילו שאולי הוא כבר לא החלום שלך יותר. ובאמת, כאילו, העסק באמת מאוד הצליח, והגעתי ליעדים שלי ולמה שרציתי, וכל מיני הצבתי לעצמי עוד יעדים, ואפילו הייתי אמורה לפתוח מחזור של איזה קורס שנורא רציתי כבר לפתוח, ותמיד נאבקתי איתו, והייתי מקוששת לקוחות, ופה פתאום זה בא לי בקלות, וכאילו, וכבר היה אמור בשבוע הזה להיפתח של השביעי, מה שנקרא כמה ימים לאחר השביעי, ומבפנים עדיין, משהו לא היה נכון לי. הרגשתי כבר מותשת. מישהי שאז, מה שנקרא, הסוג של, אני קוראת לה הסוג של מטפלת עסקית. היא מטפלת, אבל אני בעיקר הייתי מדברת איתה על עניינים עסקיים. אמרה לי, מירי, נראה לי שאני לא יכולה לעזור לך יותר, כי נראה לי שאת בדיכאון. ואני כאילו כעסתי, גם למה היא אומרת שאני בדיכאון? ואני חושבת שהרבה פעמים, באמת בחיים שלי, שאני מאבדת את תחושת המשמעות, זה מאוד מוריד אותי. והרגשתי שאני אולי לא מספיק משמעותית. ועזבי, זה שלי, זה לא משנה מה, אני רק כלפי חוץ.
ברור.
וכשקרה השביעי באוקטובר, ידעתי שזה לא יחזור להיות אותו דבר. ידעתי שאני כבר לא אתן שירות. לקח לי שבועיים להוציא הודעה רשמית ללקוחות שלי, שאמרו, נו, מירי, אנחנו כבר צריכים לדעת, כן או לא, אם ללכת למישהו אחר, מה עושים? וידעתי שזה כבר לא, אבל אמרתי, מירי, אולי את לא חושבת בצלילות, תני רגע, שבוע, שבועיים, תני רגע לעצמך להתאפס על עצמך, וככל שעבר הזמן הבנתי להפך, כמה שזה עוד יותר מתרחק ממני, ופשוט החלטתי בבום לסגור את העסק, והחזרתי וואו. קרוב ל-100,000 שקל ללקוחות שלי, וואו. שלא קיבלו שירות בעצם.
אני חייבת לשאול אותך כאילו, על הקטע הזה של החוסן, כי באמת, אמרתי לך, זה פשוט אחד הדברים המדהימים ומעוררי ההשראה, במיוחד, אנחנו קצת מכירות אז אני יודעת את זה, אבל ככל שאת מדברת יותר ברעיון, זה פשוט עולה יותר ויותר, וזה מדהים. אז תספרי לנו קצת איך מפתחים את החוסן הזה. תני לנו טיפים. כאילו, כי אנשים עוברים הרבה אירועים משבריים בחיים. אתם באמת עברתם אירוע משברי שהוא, אני לא רוצה לשים זילות בשואה, אבל זה מבחינתי אירוע מאוד ברמת, בסדר גודל כזה מבחינתנו. ובכל זאת, את חזקה, את יצאת, את צרדת, את הקמת משהו אחר, מתחילים מחדש. אז איך עושים את זה? תני לנו ככה כמה טיפים לדבר הזה.
יש דברים מה שנקרא שהייתי רוצה שאנשים ייקחו, ויש גם דברים שלא הייתי רוצה שאנשים ייקחו, אני חייבת להגיד באותה נשימה. זאת אומרת, באמת, יש הרבה יתרונות בחוסן מצד אחד. מצד שני, כמו שהבנת, כאילו הנושא הזה של העליות מאוד מאוד בדוינג, ורגע לא לעצור, יש בזה גם משהו מאוד שוחק, וזה כאילו קצת כמו מ-0 ל-100 כזה, או הפוך, מ-100 ל-0, שפתאום זה גם, כן, יש את הבום הזה.
כן, יש את הנפילות האלה, יש פתאום שאת נזכרת בדברים וזה מפיל אותך?
כמובן, כל הזמן, ואני חושבת שאיכשהו צריך למנן את זה, ודווקא עכשיו, כאילו, הפסיכולוגית כל הזמן אומרת לי, מירי, צריך זהו שחור או לבן, כאילו, את חייבת את הדבר הזה באמצע. יש גם גוונים באמצע.
יש אפשרות גם, זה כאילו או לצמוח, או לשקוע, או לצוף.
כן, לצוף, זה באמת הביטוי החדש. דרך אגב, היום שיתפתי את הפסיכולוגית בביטוי הזה, והיא אמרה לי, יו, מירי, זה נורא מעניין, אנחנו צריכות לדבר על זה יותר, נמשיך על זה בפעם הבאה. אז זה באמת איזשהו משהו ששמתי לב שיכול לקרות, אבל רגע, באמת לעניין החוסן, כשכתבתי את ההרצאה שלי, את לקום מהשבעה באוקטובר, שעכשיו באמת אני רוצה לשנות כבר את השם לצמוח, כי אני חושבת שהשלב של הקימה כבר קמנו, כאילו, עכשיו נשאר לצמוח, או שאנחנו כבר מן הסתם בצמיחה, אבל זיהיתי שבעצם ההתנהגות שלי בממד, ההתנהלות שלי בממד, היא לא שונה מההתנהלות שלי מגיל 3, שאני זוכרת את עצמי, עוד אז באמת בלינה המשותפת, כשבעצם, כשהבנתי שאף מבוגר אחראי לא יהיה שם כדי לעזור לי.
אז את תקחי את ה...
כן, כן. אז ששאלת אותי גם קודם איך היה החוויה בלינה המשותפת, אז מבחינתי הייתה סוג של חוויה מעצימה, כי כשאני הבנתי שאף אחד לא בא, ואני אחראית על החיים שלי, ואני אקח את הגורל שלי בידיים שלי, אז זה בנה לי את החוסן, את מבינה? וכשהייתי בממד, בעצם עם הסתכלות לאחור, זה ממש דומה לאירועים וסיטואציות שזיהיתי על עצמי מהלינה המשותפת. כשהצבא לא הגיע, ברור לך, את מצפה שהמבוגר האחראי יגיע, כי את ילדה שיעזור. את מצפה שהצבא יגיע, כי זה התפקיד שלו. וזה, שוב, לא נכנסת פה לא לעניינים פוליטיים, ואני יודעת שהמון אנשים, לא, תמיד...
אנחנו חיכינו, זה מפתיע כאילו כולם חיכו?
כשהצבא כבר הגיע, הוא פעל מדהים, אני כן. לא, אין איזה.
לא היה ברור לו, להגיע, נכון?
בדיוק, אבל לקח לו באמת המון שעות להגיע, וכשאנחנו באמת, הבית שלנו עלה באש, לא היה נפש חיה מכוחות הביטחון, והיינו לבד, ולא הייתה ברירה, זאת אומרת, לא היה לי על מי לסמוך, זה או שאני סומכת על עצמי, או שאני משאירה לגורל לעשות את שלו. ובאמת פה, שמתי לב שאני פועלת כמו הרבה... רק בהסתכלות לאחור, כמו הרבה סיטואציות בחיים שבעצם פעלתי בדרך דומה, ומבחינתי זה נקרא לזה אסטרטגיית החיים שלי, היא אסטרטגיית חיים שהיא חסונה במהות שלה. זאת אומרת, כשקורית סיטואציה, אני קודם רגע באמת מבינה אותה, אני אחר כך מנהלת אותה, אני מקבלת איזושהי החלטה, ואם זה נשאר פה, לא קרה כלום. זאת אומרת, אלה שלושה שלבים שקורים בראש שלנו. קודם כל, להבין את הסיטואציה, לנהל את הסיטואציה, לקבל החלטה, ואז בסופו של יום, אם אנחנו לא מבצעים אותה בפועל, אז בעצם לא קידמנו את עצמנו לשום מקום. ושמתי לב לזה שבאמת ככה אני פועלת בכל דבר בחיים שלי. קודם כל מבינה איזושהי בהירות, רגע, את כל הכאוס והבלגן, בואי, היינו במצב של סכנת חיים, במצב של פחד מוות, רגע להבין מה קורה, שנייה לנקות את כל, ובאמת, ליטרלי היה אשן, היה גז, בקושי ראינו, בקושי נשמנו, אבל הייתי חייבת איזו בהירות, להבין מה המטרה שלי, מה הייתה המטרה שלי, לשרוד ולשרוד כדי לספר. השלב השני באמת היה לקבל, לנהל את הסיטואציה ולהבין מה הולכים לעשות ולקבל החלטה, ובאמת קיבלנו את ההחלטה בשלב ההוא לקפוץ מהחלון כדי להציל את עצמנו. ואם זה היה נשאר ברמה של הראש, אז לא היה קורה שום דבר. זאת אומרת, הם אמנם שלושה שלבים מתוך ארבעה, אבל הם לא שווים כלום אם לא עושים בעצם את השלב הרביעי, שזה שלב הביצוע של להוציא את הדבר הזה לפועל. וברגע שבאמת קפצנו, אז הצלנו את עצמנו מהבית הבוער, ואז נעמדו מולנו כבר אתגרים חדשים, וזה מין דפוס כזה שהוא חייב לחזור על עצמו כל פעם. כי אם זה נשאר רק בראש שלי, אז בסוף אני כאילו, אני לא מתקדמת, ואני אפילו באיזשהו אופן מסכנת את עצמי אם אני לא פועלת. אז אני חושבת שבאמת אם לתת פה איזשהו משהו, זה למי שמקשיב לנו, פשוט יכול להתנסות בזה, להיות בסיטואציה מאתגרת, היא ממש לא חייבת להיות סיטואציה מסכנת חיים. שנייה רגע, להבין את הסיטואציה, חייבים לעצור כדי להבין. אוקיי, להבין את הסיטואציה, לנהל אותה, לקבל החלטה ולבצע בסופו של דבר. מבחינתי זה מודל לבניית חוסן אצלי, שלי.
לא, מדהים, מעולה. תודה.
באהבה.
במצב משברי, קחו את הטיפ של מירי, להבין את הסיטואציה, לנתח את הסיטואציה, לנהל אותה, לקבל החלטה. ולפעול.
ממש כך.
מדהים. מירי, את לא תאמיני, אבל הגענו לסוף.
די.
כן.
מה, נגמר?
נגמר.
ואת חששת שזה,
ואני חששתי שלא יהיה על מה לדבר. אנחנו יכולות עוד ארבע שעות. אז משפט לסיום. מה את מאחלת? קודם כל עברתם לחצרים, אז באמת בית חדש, התחלה חדשה, שנה חדשה, התחלה חדשה. מה את מאחלת לנו? אנחנו חייבים לסיים, אז רק
לגמרי.
במשפט קצר.
אני, קודם כל אני מאחלת לכולנו שתמיד נהיה בצמיחה, גם אם עברנו אירוע שהוא אירוע מכונן, אירוע מסכן חיים, אירוע של פחד מוות, שאנחנו נהיה בצמיחה, כי אם אנחנו לא נהיה בצמיחה, אז אנחנו כנראה נהיה בשקיעה, ואף אחד לא רוצה את זה. ואני גם מאחלת לעצמנו שנבין את זה מהר ונביא את היום, מה שנקרא, ולא ניתן לדברים לקרות בלעדינו, אלא שנהיה אנחנו המובילים של הדבר.
תודה רבה, מירי גד מסיגה, שבאת לפה היום. סיפרת לנו את הסיפור שלך. תודה רבה לכם שהייתם איתי. אני הייתי ענבר ראם, ניפגש ביום חמישי הבא בשעה 2. להתראות, סופה שמולה, ובעזרת השם, אינשאללה, עד שבוע הבא, כל החטופים פה בבית.
אמן, אמן.
לך חזור מבעד לפרחים
על גבי תולי החול אני כולה אותי סבורי עיניים בתקווה לא דרך תבחזור שירו שיר לאהבה ולא
שמעתי את קולך עוד לוגם לוגם את שירתך וזוכרי ימים ימים חסידה צחורה נעימה מעגל לסגור היום איתך בוא תשאיר איתי סלסל קולך שיר חדש יפרוט על מטרך עם גיטרה כמו פעם עוד כוסית בשביל הטעם העיקר שיש בלב שמחה ואז אני נסגח פעם בעבר שהחיים היו פשוטים ממש כמו בכפר ואז מתוך התקליט נולד לעוד להיט וניגונך היה נעים כמו פרח במדבר בו 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 תשמח איתי אז אמר לך בשירתי חנה להתבלבלה לה השמחה גדולה הלילה כי הנה הגיע